חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. בדרך כלל הסרת מסכות ראויה לברכה. אם תחילה עוד היה מכנה משותף למפגינים, התביעה לעצור את החקיקה נתפסת ביניהם כהפיכה משטרית, מרגע לרגע גוברים הקולות האומרים, אין לנו שום כוונה לעצור גם אם תעצר החקיקה. אנחנו רוצים דמוקרטיה אמיתית, לא מה שהיה עד עכשיו. הם אומרים, אנחנו רוצים הפרדת הדת מהמדינה, אנחנו דורשים שהחרדים ישרתו בצבא, כאילו לא ניסו שוב ושוב ונכשלו. אנחנו רוצים להפסיק את הכיבוש, הם אומרים, כאילו שכחו לאיזה מרחץ דמים הביאו אותנו הסכמי אוסלו. אנחנו רוצים להפיל את הממשלה, הם אומרים. נניח שיצליחו. ומה אחרי? בחירות? שוב הימין ינצח כי הימין הוא הרוב. ולכן אחרי שיפילו את הממשלה הם יהיו חייבים להשליט דיקטטורה שתמנע מהימין לחזור. המסכות הוסרו. דמוקרטיה הייתה סיסמה שאפשר היה לגייס אליה את ההמונים, אבל כשהם כבר צועדים מאופנתים לכל טופים, כשההפיכה הצבאית מתקדמת במהירות, כשהחרדים הפכו לאויב העם, כבר לא צריך תירוצים. השמאל הקיצוני מניף דגלי פלסטין, חזרו גם הדגלים השחורים להפלת הממשלה, לבני ברק מביאים דגלי גאווה, גנרלים בדימוס שפעם השליחו סרבני התנתקות לכלא, קוראים בגלוי לסרבנות, הם מגייסים גם את המתים, את החללים, פוגעים באתרי זיכרון, מאיימים לפוצץ את טקסי יום השואה ויום הזיכרון. אין להם בעיה להילחם בחרדים, בכל החרדים. האחר זה אני, לימדו אותנו, הצבועים הנלחמים בשנאה מזוקקת בכל מי שלא איתם. כיוון שהשנאה הפכה להיות דלק, כבר לא צריך נימוקים וויכוחים וסיסמאות קליטות, יש טופים. כבר אינני בטוח שהסרת המסכות גם תפקח עיניים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני רוני ברון, בני היום השוטר הרע. תראו איזה פתרון גרוע מציעים לנו במתווה הרך. אחד מיזמי ההפיכה המשטרית, שמחה רוטמן, מציע לשנות, לרכך את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, כך שעל פי הנוסח החדש, המרוכך, הקואליציה תוכל למנות שני שופטים לבית המשפט העליון, בלא הסכמת האופוזיציה ו/או אפילו השופטים בוועדה. זה היה מצחיק אם הבדיחה לא הייתה על חשבוננו. לא רק ששולחים יד אל קודש העצמאות ואי התלות של השפיטה, אלא גם זוללים בפה מלא. זה ועוד, גם בחירת נשיא בית המשפט העליון תופקד בידי החמדניות של הקואליציה. ועדיין, אני לא ממש ממש מודאג. יש לא מעט משפטנים ראויים מהאזור הימני של המפה הפוליטית, שהקואליציה תוכל לפנות אליהם בהצעה להצטרף לבית המשפט העליון במסלול המהיר של הקואליציה והפוליטיקה. מצד שני, אני מתקשה למצוא משפטנים בעלי משקל של ממש שיאותו להצטרף לבית המשפט העליון ולהיות מסומנים פוליטית כשופטים שפוטים. המשפטן הבכיר, פרופסור גידי ספיר, ממייסדי פורום קוהלת, שהוא מועמד ראוי בעיניי לבית המשפט העליון, כבר התריע שהוא לא השתתף במשחק המחור הזה, וזה די הזכיר לי את האמירה האלמותית של מל ברוקס, שאני לא רוצה להיות חבר במועדון חברים שימצא אותי ראוי להימנות על חבריו. ואם לא מישהו בדמות פרופסור ספיר הראוי, אז אולי יעקב ברדוגו? גם הוא משפטן, גם הוא ימני.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני בר-און ואריה אלדד.
שלום רוני, ערב טוב.
שלום וברכה אריה.
תגיד, אתה בטוח שאתה צודק בכל מה שאמרת?
כן.
שזה מל ברוקס?
כן, לא?
אני זוכר גראוצ'ו מרקס.
אולי גראוצ'ו מרקס, אתה יודע, נכון.
נו, אתה מבין, זה שומט את הקרקע, מושך את השטיח מתחת לכל הטיעון שלך.
נכון, הטיעון שלי, תמחקו את השוטר הזה. בוא נתחיל מההתחלה, תקראי רגע לזאתי.
נו לה את האות של השוטר הרע.
תקראו רגע לליאת רון ולאריה ימליניאק, נתחיל מההתחלה.
תשמע, כל מה שנגיד בתוכנית,
שני ליצנים אבל.
כל מה שאמרנו וכל מה שנגיד בתוכנית
לא
יכול להיות שישתנה לגמרי ברור. אחרי נאום נתניהו ונאום גלנט.
אם יהיה, לפני שבועיים.
אם יהיה, לפני שבועיים,
בדרכו למטוס, כמו הערב, בדרכו למטוס, הוא גם היה אמור לנאום והוא לא נאם, אבל אני מאוד מודה לך שתיארת את בני שפחתי הקרובים ביותר, כי חלק, כאנרכיסטים ודיקטטורים, אני באמת לא חשבתי שהם כאלה.
אני לא השתמשתי בביטוי אנרכיסטים, אבל נדמה לי שהשמאל מבין שגם אם הוא יפיל את הממשלה, הוא יצטרך לקיים איזושהי ממשלת מעבר, והוא לא ירוץ לבחירות. כי אם יהיו בחירות, לא עשינו כלום.
זה נכון. אני, מה שהטריד אותי היום, זה ראיתי תמונה נוראית שמוחים מלפני ביתו של אבי דיכטר נופפו בדגלים, ואני לא נותן להם הנחה. זה לא במקרה קרה שהמקל פגש את הפדחת של אבי דיכטר.
ניסו להרביץ לו בראש עם
מקל. זה בושה וחרפה. זה פשוט דבר שלא עולה על דעתי שיכול להתרחש במקומותינו.
טוב, באמת, אם זה לא ייפסק, זה יהיה רע מאוד.
אז בשביל זה אני אומר, תגיד אריה, היא אסרה עליו לעסוק בעניין הזה של הרפורמה.
כן, עכשיו הוא יכול, בגלל...
לא, הוא יכול היה גם קודם, אם היה רוצה, היה אומר, תפסיקו את החקיקה, זה לא התערבות במתווה. זאת אמירה, תפסיקו את החקיקה ונראה מה יהיה.
זה לא התערבות במתווה, אבל...
היא הייתה מגישה לא נבצרות על זה,
קדח. זה הפיכה צבאית.
עכשיו, 17:00, עם רוני בר-און ואריאל דד.
האורחים והמפיקים שלנו היום, אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור, שקד וולפין, נאמר שלום וערב טוב לאנה ברסקי, פרשנית במעריב. שלום לך.
שלום, אנה.
שלום חברים, ערב טוב.
נו.
שר הביטחון יודיע שהוא קורא להפסקה, הרמטכ"ל בוודאי תומך בו, המילואים ניקים, זה לא הפיכה צבאית?
דרך אגב, זו בדיוק ההגדרה לאירוע צפוי שראיתי באינספור קבוצות של ליכוד. גם הפיכה צבאית, בואו נגיד שזה ביטוי הכי קל שם, כן, כלפי גלנט.
הם לא רוצים שהוא יופיע ויגיד את זה. בסדר, אז הוא לא ייבחר בפריימריז.
הוא יהיה חדשה, ולא רק הוא, יש מחנה שלם בעצם בליכוד. מחנה מתון שעד כה בעצם הם לא עושים.
מה רוצה ביבי?
שאלה טובה. במכלול הזה באמת נראה כמו דרמה, נתניהו דוחה את המראה שלו לביקור בלונדון, ל-4 לפנות בוקר, ומקיים שוב, כן, זה קצת דומה, וקצת מזכיר את ערב אמרה לברלין.
לפני שבועיים, או לפני שבוע.
לפני שבוע, כן, הזמן אף שנהנים. זה לפני שבוע, גם אז הוא ישב, אבל אז הוא דן למתווה ריכוך וכל מיני פשרות. הפעם ככל הנראה שוב הדבר הזה לפרק. אני בדקתי עד כמה שאני הבנתי מגורמים בלשכת ראש הממשלה, אין קשר ישיר בין מה שגלנט הולך לומר הערב לבין מה שנתניהו עומד להכריז הערב, וגם נאמר לי מה לא. שאלתי האם נתניהו ידבר על יצירת החקיקה או דחייה אולי לכנס קיץ, הוא נאמר לי לא. אבל מה כן, כנראה שנשמע בשידור חי או ממש קרוב בשידור
כנראה,
חי.
הוא כנראה עוד יחשוב על מה כן, בעיקר זה, את יודעת, שמישהו מודיע, אני אגיד בערב ידיעה דרמטית, אז נתניהו יש לו תכונה, אומר גם לי יש משהו להגיד, אז זה כבר מה שנקרא עושה כזה מפחית מהערך של האטרקציה של הדרמה של גלנט. מסכימה איתי?
כן, סוג של, דרך אגב כן, ההודעות על הזרת גלנט וההודעה על נאום נתניהו, אני חושבת הגיעו בהפרש של איזה כמה דקות אחת.
מתי צפוי?
כן, אני חושבת שזה תרגיל ידוע באמת.
מתי צפוי נאום גלנט?
שמעתי על משהו שהוא בחצי, משהו לקראת מהדורות, וב8 בדיוק נתניהו נועם, ויכול להיות שהדבר הזה עוד ישתנה, ובכל זאת נראה כמו משהו לא ממש קשור, אבל אני רק אומרת שבקשר לגלן זה לא אירוע חדש, בליכוד מכירים אותו, וגם שמעו ממנו דברים דומים בסיעת הליכוד, ואומרים לי בליכוד רק את גלן אנחנו מוכנים להבין, יש לו מחויבות לצבא, לצבא, לחברי מטכ"ל, לרמטכ"ל, הוא חייב, כאילו, כביכול, אנחנו חוקים עליו, אבל איכשהו מבינים.
תגידי,
אלא אם כן, הוא עושה משהו מעבר
לצבא. את מדברת עם גלנט, אני מציע לו טריק אחר. שיתחה, שיחכה לביבי, נראה מה ביבי אומר, יביאו אותו גם בשמונה וחצי, יתנו לו מהדורות.
נכון. אנה ברסקי מעריב,
תודה
רבה. תעבירי לו, ואם יש תגובה, תחזרי לי. תודה רבה לך, ונאמר שלום וערב טוב לאברהם רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק, שלום לך.
ערב טוב ומבורך, לכם ולמאזינים.
חודש טוב, תגיד, איך אתם
חוגגים? חודש מצוין.
איך אתם חוגגים ראש חודש ניסן בבני ברק היום?
תראה, בני ברק חוגגים. קמנו בבוקר ואמרנו הלל, תפילת הלל.
ברור.
ושרנו בתפילת הלל והתפללנו מוסף, קריאת התורה, ואחרי זה מי שיצא מצאו כמה עצים בבני ברק שנותנים פירות ואמרו ברכת האילנות.
נהדר.
וכל אחד הלך
לעיסוקה. אני מקווה שאמרתם... חודש. אני מקווה שאמרתם בכוונה גדולה, אנא השם מצליחנה, אנא השם מושיענה.
אנא השם
מושיענה. לא הולך להיות.
הפוך.
בסדר.
מושיענה, הצליחנה. הושיענה מהמפגינים?
אני לא יודע אם זה התכוונו, אבל כן, אנחנו, תראה, אני לא מבין את מקבלי ההחלטות פה במדינה. אני לא רוצה לחדד את חרצובות לשוניה, בגלל שאנחנו... באמת רוצים שיהיה שלום בעם ישראל. אנחנו, יש לנו גורל, אנחנו בארץ אחת חיים. ולגרום לזה שמי שנתן את האישור הזה להפגנה, לעשות בבני ברק, לחכך ציבור בציבור, לשסות ציבור בציבור, אני לא חושב שזה לעניין. אני לא חושב שהם נותנים לאנשי בני ברק, ל-5,000, 4,000, 6,000 מאנשי בני ברק, לבוא לרחובות תל אביב, צפון תל אביב, רמת אביב ג', אוניברסיטת תל אביב, דיזנגוף, קינג ג'ורג', לבוא להפגין שם, לעצור את העיר, ולו לדקה אחת.
נו, באמת, באמת, אדוני ראש העירייה, אולי לא בבני ברק, אבל בירושלים הציבור החרדי, לא, רק רגע, מר רובינשטיין, תן להשלים את השאלה. לא מפגין רק בתחום המושב שלו. הוא יוצא לק... אדון רובינשטיין...
אדון רובינשטיין... בני ברק עיר חרדית, אורתודוקסית, שומרת חוק, מאירת פנים, מלבינת שיניים, מכנסת אורחים, אין שום קשר לכל מה שמדברים. בני ברק בירושלים מתחככים כל הזמן אחד עם השני החיכוך. בני ברק אין חיכוך. כולם מכבדים, אנחנו מכבדים את תושבי רמת גן, תושבי רמת גן מכבדים אותנו את תל אביב.
בקורונה זה לא היה נכון. בקורונה זה לא היה נכון.
עד שהצבא נכנס?
תקשיב לי, בני ברק מחבקת, ופה עכשיו מביאים, מקבלי ההחלטות, משסים ציבור בציבור. אנחנו מצידנו עושים את כל המאמצים למנוע. הרבנים שלנו, אנחנו, הלשכה שלי, תרחה בין הרבנים להוציא כל קורא, שלא יתקרבו. הלשכה שלנו עושה ועשתה, עשינו אספה של כל ארגוני הקירוב והחסד, ניידות חב"ד, הידברות, עזר מציון, חברים לרפואה, איחוד הצלה, הצלה, זקה, כל אלה מסעיות שנותנים נותנים מים, שיבואו לשם להלבין שיניים למפגינים.
לא הבנתי, כל הארגונים האלה, כל הארגונים האלה יבואו מול ההפגנה להציע
להם... לא, בגלל שמשטרת ישראל לא מרשה להם, משטרת ישראל מסכימה אבל לסגור אותם בתוך כלובים.
מה זה העניין של...
לא רוצים שיתחככו.
מה זה העניין...
ואנחנו רוצים לאש הזאת.
רובינשטיין, מר רובינשטיין, אל תנאם נאומים, אני מבקש לשאול אותך. אני קולי יותר גדול משלך, אני לא אתן לשמוע אותך עד שאתה לא תשמע את השאלה, מה הכוונה?
אין שום בעיה, אני מוכן לרדת.
אתה לא מביא לאף אחד, מה הכוונה?
רוני,
מה הכוונה בבקשה בלהלבין שיניים?
מה?
אמרת באים להלבין שיניים.
לחייך.
כן? מה, אתה לא מבין מה זה להלבין שיניים?
לא, לא. זה לא להקהות שיניים.
לא, אני יודע מה זה להקהות שיניים, לא ידעתי מה זה להלבין שיניים.
להלבין שיניים לחייך עם שיניים לבנות, זה להלבין שיניים לחברו.
יפה, זה ערך...
יש על זה בחזל המלבין שיניים לחברו.
הבאתי.
יש על זה דברים מאוד נעלים, שמי שמלבין שיניים לחברו, יש לו שכר גדול, ואנחנו רוצים להלבין.
למדתי, למדתי.
מר רובינשטיין.
מתאים לכל האנשים לבוא לבתי חב"ד, בתאילנד מתאים לאנשים לבוא לבית חב"ד, זה לא אנשים מתלהמים, אנשים שמקרבים. רצינו, אנחנו רוצים להוריד את הלהבות. משום מה, המפגינים לא רוצים את זה, משטרת ישראל לא רוצה את זה, המפגינים אמרו למשטרת ישראל שלא רוצים, אין לנו שום עניין בהתלהמות, אנחנו, הרבנים שלנו אמרו לצעירים שלנו, שבו בבתי מדרשות, עיריית בני ברק גם נותנת להם מתנות ותשורות, ונותנת להם את האוכל של שבת, שכנראה היום לא יבואו כל תושבי מדינת ישראל לרחובות בני ברק, שאנחנו מקבלים אותם בשמחה כל שבוע בסופי שבוע, אז אנחנו ניתן לתושבים שלנו את
האוכל הזה. ראש העיר, הבנתי מהי קריאת הרבנים ומהי קריאת העירייה, אבל התחושות שלך בשטח שיש גורמים שיחתרו להתנגשות?
אני לא יודע, תראה, אני חייב לשלומם, יש לי מחויבות לשלומם של 223 אלף תושבים, ואני צועק מנעמת ליבי, צועק למשטרה.
אני הבנו, אבל השאלה, אם אני הבנתי,
פניתי
את השאלה של אריה, אם הבנתי את השאלה של אריה, הוא רצה לשאול אותך,
זה לא הולך ככה, רוני, אי אפשר.
אני יודע שזה לא הולך ככה, אבל הוא לא יכול לנסות להתגבר על השאלות.
אז נודה לו, ובלי ליצוק אחד על השני.
תודה רבה, מודים לו מאוד, תודה רבה, שלום לך.
תודה רבה.
שלום וברכה.
יש מספיק צעקות ברחוב, למה אנחנו
נכון,
צריכים לצעוק באולפן?
אתה, הוא עונה לך מה הוא עושה, שאלת אותו אם
הבנתי,
יש
זה פעם ראשונה כאלה שמרועיין לא ענה על
לא,
שאלה
לא, אבל
בחיים?
באמת, פעם אומרים לו, פעמיים אומרים לו, לא יכול להיות ככה, זה הוא ראש העיר, שינהל את מוצאות העיר ככה, לא
עושה
את הרעיון
שהוא,
ברדיו.
הוא מנהל את העיר בסדר.
נכון,
שזה יעבור
תהיה
בשלום.
פעם על הקופה הציבורית, תראה כמה הוא מנהל את בסדר.
כשאני שומע את ראש עיריית תל אביב מלבה את הרוחות, אני שמח לשמוע ראש עיר שמנסה לקרר את הרוחות.
כן, אבל הוא מנסה לקרר אותם, השאלה היא מקרר את הציבור שלה. אני רואה עכשיו ידיעה שאני מברך עליה מאוד, שהגברת שרה נתניהו קוראת להרגיע ולא להלהיט את היצרים.
שכוח לשרה נתניהו.
בהחלט.
נאמר שלום וערב טוב לחברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה.
שלום וערב טוב.
נו, התייבשת כבר, או שאת עדיין רטובה מהמכתזית?
התייבשתי, הייתה אחלה הצטננות בזמן המחאה, אפשר למצוא פה לשר המכתזיות, תודה רבה, משכנו אחרי המכתזית להפגין, אבל יותר
זה היה
בהפגנה דווקא.
זה היה בהפגנה בתל אביב?
נכון, כן.
נו, אז מכתזית זה לא כל כך נורא, אני מבין.
תראה, קודם כל תלוי באיזה עוצמות, ודבר שני, אני הגשתי חוק נגד כל הכלים האלה, רימוני הלם, בואש, מכתזית בהפגנות אזרחיות, שזה כמובן תקף גם לחברה החרדית, האתיופית, ערבים, אזרחים, וכל מי שנפגעים לא פעם, הפגנות לא מידתיות, תגובה לא מידתית של משטרה בהפגנות אזרחיות. אני חושב שהיום כל הציבור כבר רואה את זה, אז זה דווקא אולי טוב ויכול לסייע לקדם חקיקה כזו. בעבר גם השר בביטחון לאומי היה שם, אנחנו לא יודעות מה קורה איתו היום, אבל אני מקווה שהיא
עכשיו,
תהיה לזה תמיכה.
עכשיו הוא יושב על ההגה של המכתזית, אבל אני לא
כן,
מבין
מה,
מה את רוצה שיהיה. באמת, זה לא נעים, אולי בואש זה קצת מוגזם.
טוב, זה על הפנים.
רגע.
אני לא שאתי נגד המכתזיות.
רימוני אלם בוודאי, במיוחד לאור האירוע שראינו, אבל השתמשו בזה נגד רבים וטובים. מהצד השני של המפה, המשטרה לא בוררת בזה, היא מצאה שזה כלי ראוי, יותר טוב מה שפרשים ירוצו לתוך קהל. כן, אני יודע.
היו גם פרשים. אני אגיד לך מה, בסופו של דבר לא צריך להגיד את מה שעושים בחברות מודרות, בוא נעשה לכולם. צריך להגיד לא לעשות לא פה ולא פה. הדבר הזה שבו נפגע בכולם ואז תהיה סימטריה, זאת שפיטה מובטת של מציאות.
לא, בסדר, אני מקבל את אמירתך לא לפגוע בכולם, אבל תגידי לי, כשיש הפגנה שחוסמת עורק תנועה ראשי,
והמשטרה קוראת לפזר את זה,
המשטרה אמורה להשיב את הסדר על כנו, איך הם יפזרו הפגנה להצעתך?
אני רוצה להגיד לך שיותר משלחיצה אותי המכתזית, אני מנסה לומר את זה, אני בעצמי הוקעתי היום על ידי שוטרים. נכון, לא משהו יותר מדי, לא זה. אני הגעתי, ניסיתי, אתה יודע, בגלל שיש לי חסינות, אני ירדתי גם לאיילון, הלכתי למפגינים, וניסיתי להגיד להם רגע תעצרו, כשראיתי מפגין על הרצפה ממש מרוסק, ממש בצורה מאוד מאיימת. אני פניתי ופשוט נהדפתי, קיבלתי מכה ממש חזקה בכתף, זה היה גם מלוחקות הרבה אנשים, מצולם אפילו. אני רוצה להגיד ש...
והם ידעו, הם ידעו השוטרים, את אמרת להם שאת חברת כנסת?
אני כבר הלכתי עם התעודה ביד ואמרתי זה כל רקע, כי חשוב גם להגיד, אולי לא כולם מכירים, אולי לא כולם יודעים. אחד אמר לי, זה לא מעניין אותי. אחד אמר לי, לא יודע מה זה חסינות.
שוטרים, מדהים.
חברת הכנסת כן. לזימי, אני רוצה להגיד לך מה קרה כשאני ראיתי תעודה.
אתה רוצה שאני אגיד?
המגפון על ידי אמר, תורידו את חבר הכנסת, והורידו אותי.
אני אגיד יותר מזה, אני פשוט חושבת שאנחנו באמת למדים כמה הפגנות אזרחיות לא פעם חוטפות יותר מדי ממשטרה, אבל גם זה מגובה מלמעלה. אני באמת חושבת שתלוי מה הלך הרוח שמוביל, וזה מדאיג אותי מאוד, במיוחד כי יש לנו שר שמנסה לקבל הרחבת סמכויות למשטרה פוליטית, שזה כמובן התערבות בהפגנות, הפעלת כוח, חקירות, מה שלא צריך לקרות בהפגנות בצורה פוליטית. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. אין דבר להגיד למה חוסמים צירים, או למה מפגינים, משבשים והכל, על מה אם לא על הדמוקרטיה הישראלית.
הבנתי על הדמוקרטיה, אבל את שומעת מקרב המוחים והמפגינים יותר ויותר קולות, שגם אם תבוטל החקיקה אנחנו לא עוצרים. אנחנו רוצים עכשיו חוקה, אנחנו רוצים הפרדת דת מהמדינה, אנחנו רוצים להפסיק את הכיבוש.
אני אגיד לך, מה שגילינו, וזה למורת רוחה של הממשלה הזו שהעירה אותנו, גילינו שיש שם דמוקרטיה מתגוננת, חדשה ורגישה. שבאים פתאום מנהיג קריזמטי ומסוכן, מחליט לקחת את המדינה כבת ערובה, או לרמוס את המערכות, הוא יכול. ומה לעשות, שציבור התעורר והבין שהדמוקרטיה הליברלית שלנו היא באמת לא יציבה. אז בוודאי שהיום הוא לא רק רוצה לבלום את הריסוק, הוא רוצה להגן ממש בכל צורה ועיגון בחוק את הזכויות והגנות שלנו כמדינה דמוקרטית. זה משהו ש... תולדה של ההתנהגות חסרת הרשן המסוכנת הזו של הממשלה הנוכחית.
כלומר, גם את סבורה שגם אם יעצרו את החקיקה, זה לא יעצור את ההפגנות.
תראה, אני לא נביאה, ואני לא שולטת בהפגנות, לא אף אחד. אני כן אומרת שיש פה מחנה דמוקרטי שיתעורר, ויהיה קשה להרדים אותו. במיוחד שאנחנו גם יודעים, אריה, שיש פה דברים על הפרק, כמו זכות העמידה, זכות השביתה, דברים שמה לעשות. שמחה רוטמן בעצמו בקולו, הגיש חוקים, אומר במלא. אי אפשר להתעלם מזה שהצבר הנוכחי שמגישים פה להפיכה הזו, הוא רק חלק ממה שרוצים לעשות. הציבור מבוהל, מפוחד, בצדק. אני גם מבוהלת ומפוחדת ממה שהם רוצים לעשות למדינה שלי. ולכן אנחנו דואגות.
מה שאת אומרת, נעמה, זה שאת חושבת... שמה שקרוי הרפורמה המשפטית, זה רק הכשרת הרקע להפיכה משטרית מדמוקרטיה לדיקטטורה.
תשמע, קודם כל, החלשת מערכת המשפט באופן כזה עם הצבר הקולקטיבי הזה, זה כבר מרסק, אבל אנחנו יודעים עוד שזה רק הצעדים הראשונים בנוסף ליתר הדברים. הזכרתי את המשטרה הפוליטית, אנחנו יודעים גם ששר התקשורת לא כל כך בא לו עיתונות חופשית, וזכות העמידה וזכות השביתה, תסתכלו על כל רצף הדברים האלה. בוודאי שהציבור הבין שהוא חייב לעמוד על הזכויות שלנו. דברים שהם מובנים אליהם שבעבר לא היינו מעלים על דעתנו בכלל להרער על קיומם.
אני מבין מה את אומרת, אבל מה המסקנה מתוך זה? להפיל את הממשלה וללכת לבחירות?
תראה, מה זה מה המסקנה? קודם כל, אני אופוזיציה, אני בי דיפולט רוצה להיות בשלטון, נכון? זה תפקיד האופוזיציה, לא משנה באיזה
אופוזיציה. הצלחתם להפיל את הממשלה ואז מה? יהיו בחירות?
אריה, תקשיב, הסיפור פה הוא לא מה אנחנו רוצים, אלא מה הממשלה הזו מייצרת. היא מייצרת את הכאוס, היא יצרה את התוררות הגדולה הזו, היא יצרה את השאלות הגדולות על חוקה בישראל, הגנת מגדלת זכויות, על מה הערכים האלה שלנו. היא זו שעוררה מחנה שלם. בסופו של דבר, כל מה שקורה היום הוא תגובתי נוכח הממשלה הזו. אז השאלה היא לא. מה,
הבנתי,
אני
אופוזיציה, אבל את פוליטיקאית, מה היעד?
לא,
מה היעד? בחירות חדשות?
אופוזיציה תמיד רוצה להיות שלטון, זה לא יעד שקשור למחאה הזו. אופוזיציה תמיד חותרת להיות במקום הקואליציה, אבל אני, אם תשאל אותי מהיעד, אני רוצה שנעמוד עכשיו לחקיקה של חוק יסוד זכויות חברתיות, שהגיע הזמן לחוקק פה. אגב, פה אין שום סיבה שהחברה החרדית לא תהיה יחד איתי, זה מאגן אוכלוסיות מודרות, חברות בעוני, נותן את השלמת חוקי יסוד שבדרך שלא היו פה. אני רוצה גם חוקה לישראל, אגיד לך שזה יקרה עכשיו? לא נראה לי שבעתיד הקרוב, אבל יש פה ציבור שכבר הבין כמה חשוב שתהיה פה חוקה. כן, אנחנו כבר התעוררנו ואנחנו רוצים עוד צעדים. ויותר מזה, גם הבנו ש... שצריך להתמודד גם עם הפצע והכאב של מערכת המשפט. אני למשל הגשתי חוק לגיוון וייצוג שופטים. אתה יודע מה רוטמן אמר לי עליו? אני לא מאמין לפוליטיקת זהויות. זה ממש נחמד. משתמשים בכאב, אומרים על שופטים אזרחים שאינם, וכשמגישים משהו שאמור לתקן את זה, הוא בכלל לא מאמין בזה. שזאת הצביעות הכי גדולה שיש. אז הוא כן מאמין בזהויות, הוא מאמין בזהות ספציפית, שמרנית, גברית, מאוד מסוימת, זה מה שהוא כן היה מאמין בו, אז יש לו פוליטיקה זהויות משל עצמו, אבל כשזה מגיע לאזורים שלנו, הוא כבר פחות מתחבר.
אריה.
חברת הכנסת נעמה לזימי.
אריה, לפני מעבודה. שאנחנו פונים, אני אקרא לך כי אתה, אני יודע שאתה לא...
אולי נודה לחברת הכנסת
כן,
לזימי
כן,
קודם.
כן, כן.
תודה רבה.
טוויטר, גלית דיסטל אטרביאן, כל חבר כנסת מהליכוד, אפרופו גלנט, כן? שמתכנן לעצור את החקיקה מוזמן להתפטר. עדיף היום, רצוי בדקה זו ממש. אבל דבר אחד חייב להיות ברור. לאף אחד מנבחרי הליכוד אין שום זכות לענות מהמנדט שהכניס אותנו לכנסת ואז לבעוט בבוחרים. הבוחרים שלנו עברו מספיק. הם לא צריכים את הבנטיזם הזה עכשיו על הראש. אני אמצא לך את טלי גוטליב גם כן, כן.
שכוח. כן, לא, כן, אל תקרא כן. לי גם את טלי גוטליב. אין לא לנו עכשיו, זמן להגיד כל הציטוטים של כולם, בחייך.
לא, נכון.
מה זה? כל
נכון.
מי שמצייץ, אנחנו נקרא אותו בשידור
לא,
בשביל מה?
לא, אנחנו נשאל את צבי סוכות מה דעתו על זה.
נכון, שלום וערב טוב לחבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית.
חודש טוב.
חודש
טוב בניסן יגאלו, ועתידים להיגאל. עכשיו תגיד לי, כשהיו שרי ביטחון פנים מהשמאל רחמנה ליצלן, או משהו אחר, אז אמרנו, הם אשמים, הם לא קופים את המדיניות שלהם. עכשיו יש, לצורך העניין, מי שלנו, והמשטרה מגלה אוזלת יד נוראה, ולא מצליחה לפתוח את נתיבי איילון במשך שעות. אז בשביל מה עשינו את כל זה?
אתה קורא לו להתפטר?
אני קורא לצבי סוכות להתפטר.
לא.
אני אגיד לך, אני לפני שנכנסתי לכנסת, קראתי כמה ספרים. אחד הספרים היה דברים שרואים משם, נראה לי אתה מכיר, והשני היה מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל.
נו, אתה כבר יודע. ואני חושב שזה
כאיזון בין שני הספרים האלה.
בסדר, אבל...
אתה רוצה לקרוא בפנינו את הפרקים הרלוונטיים?
מה הועילו חכמים בתקנתם? מה נעשה כשהשר לביטחון פנים יש לו מדיניות והמשטרה מצפצפת עליו?
אז תראה, אתה מצווה ימין ומקבל שמאל, זה לא תופעה שנולדה אתמול. יש מערכות שאנחנו צריכים לשנות אותן, וזה לוקח זמן. אבל אנחנו נחושים לשנות אותן. נחושים, יש שם, אנחנו צריכים לשנות אותן מהשורש. בגלל במשך שנים, גם הרבה מאוד מינויים בתוך המערכות עצמם של אנשים עם אג'נדה מאוד מצוימת. ויקח לנו זמן לנקות את זה.
לנקות את המערכת מהגורמים
השליליים. משיטות הפעולה.
משיטות.
לא מאנשים.
מה היית עושה אחרת, תגיד לי? נגיד, לו אתה לא בן גביר ש... מגלה איפוק, ומכבד מהלכים שלטוניים, ויש לו זמן, וסבלנות. מה אתה היית עושה אחרת? כדי שלא יגידו לך את בת הימין וקיבלת שמאל. מה היית עושה אחרת?
אז אני אגיד לך, הסיבה שאנשים במשך שנים הסביבו ימין וקיבלו שמאל, כי הימין לא ידע לשלוט כמו שצריך. הימין לא שינה את המערכות
בעומק. איך שולטים כמו שצריך, צבי? אני שואל לך, אתה איש שאני מחשיב את דעתו. תגיד לי איך שולטים כמו שצריך. מה עושים?
אני אגיד לך.
בבקשה.
קודם כל, עושים את זה בעדינות. אנחנו יש הרבה מאוד אנשים ויש להם הרבה מאוד ניסיון שנמצאים במערכות הציבוריות, הביטחוניות, זה המשטרה והשב"כ וצה"ל, ואנחנו לא ביום אחד משנים לכולם את הראש. עושים את זה לאט, אנחנו מביאים את הדעות שלנו, מביאים את האג'נדה שלנו, ומצפים מהם לאט לאט כן לזוז לכיוון שאליו אנחנו רוצים. אין קיצורי דרך. אנחנו לא ביום אחד באים ומפטרים את כל המטה הכללי ואומרים אם אחרי אנחנו מנים פה אנשים אחרים.
אבל אתה מבין שבינתיים נתיבי איילון נחסמים, והצבא הוא כבר בחצי הליך של הפיכה צבאית, וגלנט היום ינעם ויגיד שבגלל מה שקורה בצבא הוא מציע לעצור את החקיקה. כלומר, השאלה אם יש לכם זמן בכלל, אם לא, זה דברים שמתרחשים מיום ליום, אולי חרתם את הרכבת.
אני גר ביצר, היום בלילה שאני אצלם את העבודה שלי בכנסת, אני שר ביתה. בדרך, בכיכר אדם היה בוקר פיגוע ערי, בחורה היה שבוע שעבר פיגוע ערי. מתחילת הרמדאן היו שלושה פיגועי ירי ביהודה ושומרון. אם תשואל אותי, האם צריך לפעול אחרת, תשובה היא בוודאי, צריך להחזיר את המחסומים. האם היום צהל נמצא במצב שהוא יודע להחזיר את המחסומים? התשובה היא לא. אני דואג לחיים שלי, אני לא, אתה יודע, זו ספקולציות, אני באמת דואג לחיים שלי, אני דואג לחיים שלי ושל הילדות שלי.
צבי, וכל זה לא היה במשך, נגיד, 12 שנות שלטונו של נתניהו, לפני שבנט לקח הלאה, או אפילו יותר מ-12
שנים. אני לא חושב שזה נכון להאשים את בנט והכל, אבל כן.
והכל קרה בשנה וחצי לפני שחזרתם?
העשור הביטחוני הטוב ביותר למדינת ישראל היה תחת שלטונו של נתניהו. אני חושב שזה בסוף הנתונים מדברים. אבל, נכון, גם שם היה לנו ביקורת. אנחנו לא הסכמנו עם כל דבר שניתן. אנחנו שגם שם בסוף הממשלות האלה גם כן המשיכו באופן כללי את הקו של אוסלו.
אז אולי צריך לנסות פעם משהו אחר. אם אנחנו רואים שעל כוח משיבים ביותר כוח, ואז משיבים בעוד יותר כוח, אולי צריך לנסות משהו אחר. אולי אתם טועים, וגם אני טעיתי פעם.
לא, אנחנו... הפוך, יש 30 שנה, מדינת ישראל מתנהלת לפי הדירקטיבה של הסכמי אוסלו, בנושא הביטחוני, באופן כללי, שהוא גם משליך גם על ההתנהלות של המשטרה בהרבה מאוד תחומים.
ולא היו תקופות שקטות? לא היו תקופות שקטות? אין עכשיו אפילו דקה שקט.
למרות שהיינו בעשור הביטחוני הכי טוב, הכי טוב בתולדות מדינת ישראל, תחת שלטון הימין, עדיין, הרשות הפלסטינית התעצמה, נכנסו הרבה מאוד נשקים ביהודה ושומרון, ודברים שהם
קלון. אולי חלק מזה זה התגובות, כמו ההשתוללות בחווארה, אחרי הפיגוע המאוד כואב הזה, רגע, אחרי הפיגוע המאוד כואב הזה, שבאמת הלב התפוצץ מזעם, אבל זה היה ברור שאם תהיה תגובה מסוג הזה, אז המעגל השוטה הזה לא ייפרץ אף פעם.
אני מבקש רק לשאול בעניין חוק ההתנתקות,
יפה שאתה מאיר את זה, באמת, אני לא רציתי להעיר, אבל יפה שהערת את זה, כן, אז תענה.
לא, אני אומר שלבוא ולהגיד כאילו אירוע כמו באירוע שחר, או אירוע, אתה יודע, אירוע מקרו, זה נראה לי, אני חושב שאפילו בצהל יש מישהו שחושב את הדבר הזה. בסופו של דבר, יש כאן לאורך שנים, שזלגו כלי נשק מהברחות ומגנבות ומכל המקומות, אנחנו מדברים היום בצהל, מדברים על מאות אלפי כלי נשק ביהודה ושומרון, שזה נושא שלא היה לפני 15 שנה. וזה משהו שהוא היום איום אסטרטגי עלינו, כחברה, אגב לא רק ביהודה ושומרון, יש מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים שמסתובבים, זה אירוע בעייתי מאוד, כשלנו באירוע הזה, וצריך לטפל בזה.
חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה. שלום וערב טוב לעורך הדין אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון.
שלום עורך
דין שרגא. ערב טוב אריה, ערב טוב
רוני. אנחנו נדרשים לחוק הנבצרות שאושר הלילה, ואתם כבר עתרתם לבגץ בעניינו. אני מבקש לשאול באופן עקרוני, בהינתק מנתניהו כעומד לדין ומואשם בפלילים, האם נכון שבמדינה מתוקנת יועץ משפטי יוכל להדיח ראש ממשלה?
זאת לא הסיטואציה, כמו שאתה יודע, מעולם זה לא קרה, אבל ישנם מצבי קיצון, שבהם יכולה להתקבל החלטה כזאת, שכמובן נתונה לביקורת שיפוטית, שבן אדם לא קשיר, לא קשיר מוסרית, לא קשיר מוסדית, לא קשיר משטרית, להמשיך ולכהן, וזה כן, אבל, לצערי הרב,
התשומת לא יכול...
שאליו הגענו.
אבל זה לא יכול להיות... זה לא יכול להיות מסור להחלטתו של אדם אחד, יהיה מורם ומשכיל וישר והגון ככל שיהיה. ההחלטה הזאת לא יכולה להיות נתונה לאדם אחד.
נכון, זה לא החלטה של בן אדם אחד.
אלא?
בסוף זה החלטה של בית המשפט העליון. בית
המשפט העליון. אם בית המשפט העליון בהחלטה שיפוטית.
זה החלטה שיפוטית, נכון, שתבוא ותבקר ותבדוק את ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה.
אבל לצורך העניין, אם אין עתירה לבגץ, אז בן אדם אחד מדיח ראש ממשלה.
וגם אם יש עתירה לבגץ, אפשר, יכול לקרות בין הודעת הנבצרות לבין ההחלטה על בטלותה, יכולים לקרות דברים שהם יהיו בלתי הדירים, אי אפשר יהיה להחזיר אותם לאחור.
יכול להיות, אבל...
זה לא מפחיד אותך?
ממש לא.
רגע, זה לא יכול להתהפך פעם?
יותר, תראה, הכל יכול להתהפך, רוני. נו, היינו שם בעניינו של אולמרט.
מה היה בעניינו של אולמרט?
כמעט הוכרז, כן. כל הסיפור של הנבצרות לא עולה בפעם הראשונה. היינו שם בעניינו של קצר, היינו שם בעניינו של ויצמן, ואת אנשים שוכחים, זה לא פעם ראשונה שעולה טענת נבצרות.
נכון, אבל יש הבדל בין ראש ממשלה ונשיא.
לא, האמת, אולמרט, נדמה לי, היה ראש ממשלה, לא נשיא. כמה שאני זוכר.
נו, ומי הוא זה שרצה להוציא אותו לנבצרות?
אז בעניינו של אולמרט, הסוגיה של נבצרות, להזכיר, היה שוב.
שום יועץ משפטי לממשלה לא קרא לו לצאת לנבצרות, זה לא עלה בכלל על הפרק.
זה עלה וזה עמד על הפרק, יקירי.
כי אתם מותרים על כל דבר, אתם מתרתם להוציא אותו לנבצרות.
רוני, יכול להיות.
אני לא רוצה להיכנס לדיון של אולמרט, אבל זה לא דומה בכלל. פה אתם באים, פה בא המחוקק ואומר, סליחה גברתי, עם כל הכבוד לך, אין חשד לרגע שאת שוקלת שיקולים זרים, אבל עדיין זה לא מהלך חד כל כך שיכול להילקח על ידיהם אדם אחד אחרי ש-64 חברי כנסת שמייצגים...
עם כל הכבוד, שאותו אדם פוגע בבני המשטר ועושה הפיכה המשטרית, מישהו צריך להחליט שהוא נבצר, וזה המצב של הנורון.
אבל מי מחליט שהוא פוגע? הבנתי, אבל מי מחליט שהוא פוגע? אדם אחד מחליט שהוא פוגע?
זה היה אמור, לצורך העניין, היה אמור להיות רוני ברון, הוא גם כן היה יועץ משפטי לממשלה 48 שעות. אז גם רוני יכול היה להחליט, כי זאת הסמכות שנתונה על פי דין, על אדם.
איזה דין, אגב? זה מה שנקרא...
זה המשפט, זה הדין של...
חקיקה שיפוטית, אין, בחוק סעיף 16 לחוק יסוד הממשלה, קובע נבצרות, אבל לא קובע על ידי מי ובאיזה קריטריונים.
אריה, הכל היה נפלא עד שהגיע אדם שחשב בעצמו שהוא נבצר, כן? נתניהו, אלמלא היה חושב שהוא הגיע לצומת שהוא נבצר, לא היה רץ ומשנה...
לא, אתה טועה. אלה דברים שאתה לא יכול לטעון אותם עכשיו. אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת.
אבל למה, רוני?
מר שרגא, בוא, עברת... בוא, אני אבטר ולא... אני אבטר ולא אקנטר אותך כפי שנסית. ושאל אותך, לא, אתה יודע שיש לך לא מעט אפשרות... יש לי לא מעט אפשרות לקנטר אותך.
הדדי.
אבל, כן, אני מסכים, בהחלט, אני מסכים. אבל בוא, אתה... נשארת באותו מקום 40 שנה, ואני הלכתי קצת קדימה. כן, אחד. שניים, אתה לא סבור שדווקא במציאות הקשה הזאת, שכל הזמן קוראים לנתניהו, תתערב, תעצור, ההחלטה של מיארה, אני דרך אגב חושב שאם היה קורא לעצור את הכל, היא לא הייתה עושה לו כלום, ולא הייתה יכולה להגיד שהוא ראוי לנבצרות כי הוא התערב. ההחלטה של מיארה, כבר בשלב הזה להודיע לו, אתה לא יכול לעסוק בעניין הזה, כי זה עוסק בענייניך האישיים, היא נכונה, אבל ברמה המערכתית, אתה יכול שהמערכת, או שאתה תקרא לה לעצור, או שאתה תקרא לה להידבר, או שאתה תקרא לה לא לקבל החלטות מיד. לא הייתה טעות בסך הכל?
רוני, אתה מדבר על נושא אחר לחלוטין, וזה שאלת ניקוד העניינים, של נתניהו, בלי קשר לשאלת הנבצרות.
אבל זה אלה את נושא הנבצרות.
לא נכון, רוני. זה שתי שאלות נפרדות, זה שתי סוגיות נפרדות. נתניהו, להזכיר לך, התחייב עוד ב-2020, כן, בבגץ ה-11-0, התחייב באמצעות עורך דינו לחתום על הסדר ניגוד עניינים.
הוא לא חתם, זה לא בסדר.
הוא לא עשה את זה, הוא ניסה להתחמק, והיינו צריכים לגשת פעם נוספת לבית המשפט העליון, בכדי שיומר בית המשפט העליון, אגם שנתניהו לא חתם על הסדר ניגוד עניינים, הוא מוחזק כמי שחתם על הסדר ניגוד עניינים. עכשיו, בהמשך הדרך, פעם הוא נבחר פעם נוספת לראש ממשלה, היועצת המשפטית הרחיבה את הסדר ניגוד העניינים שלו לאור כל ההתנהלות שלו. ונתניהו לא קיבל, הוא לא מקבל את הסדר ניגוד העניינים שלו. עד היום, עד רגע זה, הוא הודיע, רק להזכיר, לפני כשלושה שבועות, הוא הודיע לבית המשפט העליון, שהוא לא מקבל את
החייה
של היועצת המשפטית לממשלה. לכן, כשהיועצת המשפטית לממשלה ביקשה ממנו לא להתערב בנושא החקיקה, זה אגב הסדר ניגוד העניינים שלו. נפטרות לשאלה אחרת. פעם הבן אדם מנסה להפוך את מדינת ישראל למדינה דיקטטורית פשיסטית, ולפקוע ב-DNA הדמוקרטי-ליברלי שלה.
אז זה לא יכולה להיות לו נבצרות, כי זה עניין פוליטי.
תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים.
טוב, תודה רבה.
זה עניין מבני, וזה
לא
בצערי הרב הגענו לצומת הזה, ו... תודה רבה שהסכמתם לשמוע אותי,
שיהיה
לכם ערב טוב.
תודה רבה.
שלום נדב אייל, אריה. שלום נדב אייל.
ערב טוב.
תשמע, הזקנו אותך הנה, כי הספינה שלנו קצת המדינית, וקשרי החוץ שלנו, ארצות הברית, אמירויות, קצת מתנדדת, המים סוערים. אתמול שרת התחבורה, אישיות מאוד בולטת בממשלת נתניהו, אמרה שהייתה בדובאי, לא משהו, היא לא תחזור לשם, ואחר כך עשתה איזה שיחת פיוס עם השגריר האמירתי בישראל. בוא תשמע אותו ביחד איתנו, תגיד מה אתה אומר.
חמה, thank you. Yes, yes. Sure, thank you for the invitation. I will come to Dubai with you. And yes, and I waiting for you in Jerusalem, in my office. So thank you, I will see you soon. Bye bye.
שמע, שומע תמים, יכול לאכול את הלוק שזה, אבל אוזניך המקצועיות ואוזניי המקצועיות מאמינים שלא היה שם אף אחד מעבר לקו. מוחמד, יס יס, נגמרה שיחת הפיוס, מה אתה אומר?
אני לא יודע אם ימציא את השיחה, אני מניח שהייתה שיחה, כאילו, שלא תשקר לגבי דבר כזה, כי האמירויות יכולים פשוט להכחיש, אבל לשאלתך, האם זה פותר את המבוכה המיותרת הזאת, שאני מזכיר שלא רק שהיא הייתה צריכה, אלא גם שר החוץ היה צריך להוציא סרטון, כדי לומר כמה הוא אוהב את דובאי.
כן.
אתה יודע, זה עוד רגע מביך ומיותר בממשלת נתניהו.
כשאתה אומר לערבי, אני לא אוהב את הבית שלך, זה לא כמו להגיד את זה לי ולך, זה ממש בתוך הבטן. עכשיו בוא נדבר על אמריקה.
א', גם כשאומרים לי את זה, אני יהודי אמנם. אולי יהודי ממוצא חצי ערבי, אבל אני גם כן נעלב.
אתמול...
למה נעלב? זה יכול לפנות לך כל כך הרבה זמן, כשהבן אדם לא יבוא יותר.
נכון.
אתה רק צריך להודות לו.
ונכון. ועוד תכניס שינויים ארכיטקטוניים. וקרה עוד דבר אתמול, בוטל הסעיף בעניין חוק ההתנתקות. אני זוכר את מכתב הנשיא בעניין
הנשיא האמריקאי.
הנשיא האמריקאי לאריק שרון, אפריל 2004, הגושים, כנגד זה ניתנה התחייבות של מדינת ישראל, ואני יודע את זה, מידיעה אישית, שלא לשנות את נושא ההתנתקות, שלא לא לזוז בכלל מהנושא של ההתיישבות בשטחים, עבר. כן. זה מה שיש, ובזה זה נגמר.
כן, זה מכתב הערבויות, מה שנקרא.
בדיוק. כן. אז בוא ספר לנו על זה, ותגיד מה זה עושה במשורה היחסים שלנו עם אמריקה, שהוא לא מהמזהירים, בכל אופן ביבי עוד לא קיבל הזמנה לבוא לוושינגטון אחרי...
רוני, אתה נשמע לי חם.
אני חם? כן. לא טוב.
התשובה היא שכמובן שהדבר הזה... הוא דבר שהאמריקנים זעמו וזועמים עליו. זאת הסיבה ששגריר ישראל בוושינגטון, מייק הרצוג, זומן לשיחה שהיא בעצם שיחת נזיפה במשרד החוץ האמריקני, והם הוציאו הודעה על הראש שלו תוך זמן קצר, כמו שמתייחסים למדינה שהיא לא חברה של ארצות הברית. פעם אחרונה שדבר כזה קרה זה היה ב-2009 נדמה לי. זה אירוע חריף וחמור ביותר. האמריקנים היו די המומים מהמעבר של הצעת חוק פרטית בדרך ובאופן הזה, וזה מצטרף כמובן לנאום של סמוטריץ' עם אין עם פלסטיני, וחשוב שבבית הלבן ישמעו את זה, וזה ציטוט.
אבל בכל זאת, כשהם הזכירו את ההתחייבויות הקודמות של ישראל, הם התייחסו לשארם א-שייח ועקבה, לא ל-2004.
לא, לא, אבל א', הם ספציפית, דוברת משרד החוץ האמריקני, התייחסה למכתב הערבויות של ג'ורג' בוש לאריאל שרון. אגב, בישראל הייתה טענה...
אגב, נגמר לנו הזמן, אז חצי משפט.
אוקיי, אז הטענה הזאת היא טענה שאפשר לטעון שאובמה וביידן לא ממש הכירו בזה, אבל זה לא משנה. תראו, מדובר בתאונת רכבת.
כן, זה נראה ככה. תודה רבה נדב ויאל, ידיעות אחרונות. תודה רבה לך. האורחים והמפיקים שלנו היום היו אפרת קורמן ואסף נבו, אחרי אל השידור שקד וולפין, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, מיכל קדוש ורון שיין, אחרינו ספורט עם קופמן ושרף. רוני, תודה רבה לך.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום ומנוחה, בלי רכבות,
בלי כלום.